טוב, אז אנחנו השבת בעזרת השם נקרא פרשת מצורה באמת לבד כמו שהיא, והיא שבת בפני עצמה ללא תוספות, ויש בה כמה דברים חשובים שצריכים לזכור. טוב, אז בואו נספר סיפור. יהודי מרגיש לא טוב, הולך אל הרופא, קופת חולים, אומר לו הרופא, כן, מה הבעיה? אומר לו, לא יודע, יש לי כל מיני ברור, כל מיני דברים, אני לא יודע מה זה, פתאום פריחה. אומר לו הרופא, טוב, תראה, הוא מראה לו, הוא רואה כל מיני קטמים, אומר לו הרופא, טוב, תראה, תיקח נוגד אלרגיות. לא. הבחור לוקח, לא עוזר, זה מתפשט, חוזר אליו, אומר לו, תראה, זה לא עוזר. אומר לו, טוב, תשמע, אולי אני לא יודע, אבל תלך לדוקטור כהן. הולך הבחור לדוקטור כהן, דוקטור כהן אומר לו, נו, תרים את החולצה. ואתה רוצה אומר לו, אדוני יקר, סליחה, לא יעזור לך כלום, אין תרופה לזה. אין תרופה לזה. אותו פציינט נבהל אומר, מה זה אין תרופה לזה? מה? זהו, ככה אני אשאר כל החיים. אומר לו, אדוני הרופא, לא, 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 תשמע, אני דוקטור כהן, יש לי המלצה אחת טובה בשבילך. אתה עכשיו עוזב את המשפחה, עוזב את החברים, עוזב את כל מה שאתה מכיר, הורס לך איזה תרמיל יפה, ויוצא, יוצא החוצה, רחוק מן המחנה, רחוק מכולם, יש שם איזה מקום כזה, שיש שם יש עוד אנשים כמוך, אתה צריך לשבת לבד. אומר לו, מה זה? אומר, זה תרופה? זה אומר, כן, זאת תרופה, זה מחלת הצרה. מחלת הצרה היא מחלה שהיא לא טבעית, והתרופה שלה היא לא טבעית. התשובה שלה תלויה במעשה האדם. כשם שהאדם מביא על עצמו את הצרעת בפה, עליו לתקן בפה. כלומר, תיקונה ורפואתה של הצרעת היא בעשיית תשובה. אדם ישוב בתשובה על לשון הרע, רכילות, שהם למעשה אחת הסיבות המרכזיות למחלת הצרעת. אמנם, ראינו שיש מחלת צרעת שהיא דווקא לא רע. אנחנו היינו מאוד שמחים שיהיה לנו מחלת צרעת כזו. בני ישראל הגיעו ממצרים וכבשו את ארץ כנען, מצאו בתים נטושים של אויב שברח מפה. של הגויים, שבעה עמים שהיו כאן, ברחו, מצאו בתים נטושים. ביפו, בחיפה, בתל אביב, בירושלים. ברחו הגויים האלה. נכנסו לבתים, התחילו לחיות. יום אחד, בא אחד כזה ואומר לכהן, תשמע, לא יודע, משהו מוזר יש לי בקיר. בא הכהן ואומר לו, תשמע, לפני שאני מגיע, תזמין חברת הובלות, תרוקנו את הבית. מרוקנים את הבית. מרוקנים את הבית, בא הכהן, מסתכל, אומר, וואי, תחילים עכשיו לעשות סגר על הבית. אין יוצא, אין בא. מחכים שבוע, זה נשאר. אומר הכהן, יאללה, נשבור, להוציא את האבנים הנגועות מן הבית. שוברים את האבנים, נופל הקיר. הבן אדם אומר, אוי ואבוי, נפל לי הקיר. אומר לו, טוב, תפנה את זה עכשיו, זה צריך להוציא את האבנים למקום תמה. מוצאים את האבנים, מוצאים את הכספת עם כל האוצרות שהיו למטה. כי המדרש מספר שאותם אנשים שחיו בארץ, אותם גויים, אנחנו, כשיצאו עם ישראל ממצרים, אמרו, וואי, עכשיו יבואו אלה, כל מה שאנחנו הכנו, עבדנו, עשינו, הם יקחו. מה עשו? כמו שהערבים עושים. לקחו פטישים, לקחו הכל, קרטו, שברו, שרפו, לא השאירו כלום. כי דרך שלושת ימים אפשר להגיע לארץ ישראל. ואז הארץ הייתה שממה מוחלטת. כלום לא נשאר בה. כמו הערבים האלה שכל דבר הורסים, קיבלו, גירשו יהודים מגוש קטיף, קיבלו הכל פורח, לא, צריכים לשרוף, צריכים לשבור, צריכים להרוס. זה משהו כזה אצלם. אין ערך. ושממו עליה אויביה. אז מה קורה? מה עשה הקדוש ברוך הוא? עם ישראל הרי היה צריך להיות במדבר. הלכו 40 שנה במדבר. טוב, עובר יהיו 3 ימים, 4 ימים, שבוע, שבועיים, מתחיל להיות קשה בארץ כנען. אין אוכל, אין כלום, הכל הרוס, הכל שרוף, אמרו, וואלה, הם לא באים. טוב, מתחילים מחדש, זרו מחדש, שתלו מחדש, אמרו הכל מחדש. כמה זמן היו במדבר? 40 שנה עקוד בדו. ואומר, עם תועל לבבם, ב-40 שנה אתם יודעים, אפשר להפריח הרבה. אפשר לצבור הרבה דברים. צברו, עשו הכל, הארץ הייתה מלאה כל טוב, והיה חדוש ויהושע את העד. זהו, כבשו את ארץ ישראל. מה נשאר? הכל היה פה. אז לפני שנכבשה הארץ, ראו שבני ישראל קרובים, אמרו טוב, נשרוף הכל כבר לא נספיק, להראות את הכל לא נספיק, לפחות נחביא את כל האוצרות שלא יהיה להם. ולך תדע מתי נחזור, אולי נחזור. החביאו. בא נגע הצרת, מפרקים את הבית, מוצאים את האוצרות. לכן יש נגע צרת שהוא לטובה. עצם המושג נגע צרת, במשמעותו זה סימן, זה אות, זה לא מחלה. זה מראה מקום. זה מראה על מציאות שצריכה להשתנות. ואנחנו יודעים שהכל הוא לטובה. לכן מחלת הצרת בזמננו לא קיימת. כי אין לנו לא כהן שמבין בנגעים, ולא אנשים שיודעים לעשות תשובה מנגעים. לכן היא לא קיימת. היום מה שמכונה מחלת הצרת, זו לא הצרת המדוברת בתורה. בסדר? זה קודם כל כהקדמה. לכן בואו נראה איך מתייחס האדמו"ר למחלת הצרת ולפרשה שלנו. אומר האדמו"ר, המהר"י זכר צדיק לברכה, כתוב בתורה זאת תורת המצורע. אם כתוב זאת תורת המצורע, המילה תורה, תורת המצורע, יש לה כמה צדדים. אחד, כמו שכתוב בתורה, זאת התורה שעושה משה. אנחנו אומרים זאת התורה שעושה משה לפני בני ישראל. מה הכוונה? אלו החוקים. תורה מלשון הוראה, תורה מלשון חוקה. אז זאת חוקת המצור. אבל דבר פלא גדול. בפרשה שלנו אנחנו נמצא 4 פעמים את המילה תורה בהתייחסות לצרה. זאת תורת המצורה, זאת תהיה תורת המצורה, זאת תורת הנגע. כלומר, המושג הזה מופיע בפרשה שלנו 4 פעמים. פרשה שעברה, תזריע, הופיע פעם אחת. לרמז לך שכל מי שנגוע בצרת עבר, כאילו עבר על 5 חומשי תורה. תורה, 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 תורה. בראשית, שמות, ויקרא, במדבר, דברים. החשיבות של נגע הצרת בא להורות שהאדם פגע בשורש הקדושה בכבודה ובעצמה. אבל מצד שני, יש עוד היבט. אומר המהר"י, רגע, המושג תורה בא ללמד על מה? על קדושה עליונה. כי מי נתן את התורה? הקדוש ברוך הוא. וכל התורה מה היא? קודשא בריך הוא ואורייתא. חדה. זה גילוי של כבוד השם בתורה על ידי האותיות. אומר המהר"י, דבר פלא גדול, בואו נראה בפנים. אומר המהר"י, והוא על דרך עולמות נשמות ואלוקות, כמובן בחסידות. 3 מדרגות. שקשורות למגמות רוחניות שמפניהם נדחים 3 סוגים של נגעים, שאת, ספחת ובהרת, ונמתקים כל הדינים. אומר המהר"י במילה זאת תורת המצורע, את צרי ליעקב וממנה יבשע. כלומר בעצם מציאות הצרה שם יש כוח לדחות את נגע הצרעת ולחזור אל הקדושה באותה צרעת, באותה מחלה, באותה עת צרה. וכמה מעניין לשמוע שאנחנו רואים מצורע וצרה. הן מאוד מאוד קרובות, לפחות באמירה, בשמיעה שלנו. לכן המתקת הדינים הוא בכוח אותיות שם הוויה. אנחנו יודעים ששם הדינים זה בא ממידת הגבורה. מידת הגבורה באה מלשון שלטון, גיבור, אני השולט, אני האדון. לכן זה מופיע באותיות של שם הקדוש ברוך הוא, השלטון של מידת הדין בשם אדנות, א', ד', נ' וי', שם אדנות. אבל שם הרחמים והחסד זה שם הוויה, כן, אותיות י' וה' וו' וה'. כלומר למעשה שם ההוויה הוא השם הגובר, הוא השם החזק, הוא השם שממתיק את הדינים, כן? כמו סוכר שממתיק דבר מר. לכן אומר המהר"י, אם אתה לוקח את האות י' ומכפיל אותה בה, ואת האות ה מכפיל בו, ובאות ו מכפיל בה, כלומר את כל אות עם השכנה שלה כפול, והארבע אותיות של שם הוויה יוצא בדיוק המילה תורת. כלומר ההמתקה של הדין הזה של מחלת הצרת בא בשם הוויה. עכשיו יופי, מה זה אומר לנו? לכן כתוב בפסוק והובא אל הכהן. מי זה הכהן? איזה מידה מייצג הכהן? נו רבותיי, איזה מידה מייצג הכהן? במידות, בספירות. הוא אהרון מה? איש חסד. אהרון הוא החסד. והחסד, אמרנו, שהוא מידת שם הוויה. חסד הפשוט. שדרכו של הטוב להיטיב. חסד, רוצה לתת. לכן כתוב, הוא הובא אל הכהן. למה הוא הובא אל הכהן? כדי שהכהן ימשיך רחמים ורצון וחיים עליו ועל כל ישראל. ועל ידי כך יומתקו הדינים. איך אנחנו יודעים שזה על ידי כך יומתקו הדינים? כי אנחנו יודעים שאם הכהן לא אומר בפה צרעתי, תמה, אז האדם הזה מה הוא? טוב. יכול להיות מלא צרעת. עד שהכהן לא אומר נגע, האדם הזה טהור, אין בו טומאה. כלומר בכוחו של הכהן לטהר בפה או הפוך. והכהן כאיש חסד מה רוצה לעשות? לטהר. לכן מה הוא אומר? אם הוא בא אל הבית מה הוא אומר? תוציאו הכל לפני שאני מגיע, שאם חס ושלום זה אכן צרף ואני אגיד תמה, כל מה שיהיה בבית יהיה תמה. ואני לא רוצה שיהיה תומה, אני רוצה שיהיה טהרה. את הוציאו את הכל החוצה. לפני שמגיע. לכן הנה צריך לדעת. שימו לב רבותיי, עיקר גדול. להיות האדם נכנע ושפל כעין, אבל זו דבר לא פשוט. כי ישנם אנשים שאומר, כל יום אנחנו אומרים, לא יש לנו אנשים, כל יום אנחנו אומרים, בתפילה, בסוף 18, אלוקיי נצור לשוני מרע, שפתיים מדבר מרמה, נכון? כן. אבל מה אנחנו אומרים בהמשך? אתם זוכרים בעל פה? לגבי... איך? ולמקללי נפשי לידום. איך? ונפשי כאפר לכל תהיה. נו באמת. אנחנו רואים את זה 3 פעמים ביום. בואו נעשה חשבון. כן? בשבוע 21 פעמים. אם אין מוסף. כאילו יש מוסף בשבת. תוסיף עוד 4. כן? 25 פעמים בשבוע.
22. כי זה עוד אחד
מוסף. אבל כל שבת יש לך מוסף. אז יש לך למה? יש לך 3 תפילות כל השבוע?
כן, 7 כפול 3.
7 כפול 3, 21.
ועוד אחד מוסף.
ועוד אחד מוסף, 24?
22.
22, נכון, נכון. 22. כפול 4? 88 פעמים. בחודש, 88 פעמים אנחנו אומרים... מה?
מוסף זה לא עוד חודש.
טוב, לא, לא. 88 פעמים. אנחנו אומרים... ונפשי כאפר לכל תהיה. ומה קורה כשמישהו פוגע בנו? אנחנו הופכים אותו לאפר. אז אמר דוד המלך בתהילים, הפח נשבר, ואנחנו נמלקנו. הפח אותיות 88. אנחנו מבקשים שנפשי כאפר לכל תהיה, אבל בפועל, גם אם אני עושה את זה, אז אני במדרגה שאני מרגיש לא טוב. איך ויתרתי לו? מה? לא, אומר המערי, אדם צריך לעשות את השפלות הזו כלפי אחרים, שאם פוגעים בו וכדומה, שירגיש שתמיד יהודי אחר גדול ממנו בלב שמח, ולא יאמין לעצמו כלל, אף על פי שמשיב הרבה תורה והערות וגדולה בתורה ובמצוות מנוע מליון. אפילו הוא מדרגה של צדיק, חביבי הוא מרביץ תורה ברבים ויש לו מצוות, והוא אפילו זוכה להרגיש ששופע עליו קדושה. אפילו אדם כזה צריך להיות שפל כלפי האחרים. וכל זה נקרא להיות כנוע אל הנבראים. כי אנחנו יודעים שיש, כדי שיוולד, ולד צריך אבא וצריך אמא. אחרת אי אפשר. והאבא והאמא, למעשה, הם שני צדדים שמשפיעים על המציאות. גם ברוחניות יש דבר כזה שנקרא אבא ויש דבר כזה שנקרא אמא. אבא הוא מצד החסד, והאמא כביכול היא מצד הגבורה. למה? כי כתוב בספר משלי, שמע בני מוסר אביך ואל תיטוש תורת אמך. אז למעשה זה כאילו הפוך, נכון? אבא הוא הדין, הוא נותן מוסר, והאמא היא נחמדה, אפשר לשמוע ממנה תורה, אפשר ללמוד ממנה. זה לא הביאור הפשוט. בפשטות, שמע בני מוסר אביך, כי אבא שחרו מוסר, למה? כי אוהבו שחרו מוסר. הוא אבא, מצד החסד שהוא רוצה לקרוא לבן שלו, הוא עומד ככה על המשמר, כדי שלא בהמשך ינזק. האמא היא יותר נוחה, יותר נעימה, פחות מוסר. פחות עומדת על המשמר הזה, לא שאין אמאות כאלה. צריך תמיד לאזן. אבל זה אבא ואמא, שני צדדים. חסד בדין, שם הוויה, שם אדנות. לכן אומר המהר"י, כל זמן שלא זכה לאהבת ישראל באמת, עד שיהיה בעיניו הפחות מכל הפחותים, ככה אדם ירגיש, אפילו אם הוא כזה למדן וכזה בעל רוח הקודש, עדיין אינו בטוח אחר כל המדרגות שמשיג, שלא יאחז בו מידות רעות וקליפות של גאווה, כעס, ואז הוא יידחה. יידחה לשאול תחתיות. ויש גם, כותב המהר"י בזמנו, כן? ושימו לב, כמו להרבה, גם בזמננו היה כך. אנשים שהיו יכולים להיות גדולים בידיעת התורה, אבל בקטע הזה של תחושת הגאווה או הפגיעה לא עמדו בהבנה שהכל מידי הבורא, והיהודי האחר אפילו יותר טוב ממך, הם פשוט נדחו ונפלו לגמרי מכל מדרגות הקדושה שהייתה להם. לכן בואו נראה בפנים, אני אקרא עכשיו כי מתחיל להיות מאוחר. אומר המהר"י, כי למעלה בעולמות העליונים יש אבן בוחן. יש מקום ששם עושים מבחן לכל יהודי. בתף תף רי שבב דרגות. אלף וכמה? שש דרגות. בודקים את האדם, שבוחנים את לב האדם. כי אפשר שכל הפרישות והסיגופים והכנעות הרע שעל ידו משיג, כל העבודה שהוא עשה על עצמו, אפשר עדיין בתוך נקודת הלב, שהיה לו רצון להיות רבי ורב וראש, שכל זה עבודה בדקות. זה כל כך כל כך דק אצלו, שאפילו הוא לא הרגיש. אבל כבר יש לו בעיה. ולכן כשיעבור עליו איזה ניסיון, יניח את עבודת השם וילך לשאול תחתית. הוא ייפגע באיזה משהו אחד, אפילו דק, והוא לא יצא ממנו. על כן עיקר, אני רוצה רק ברמז, תשימו לב, תף תף רי שבב, זה מילת תורת. זאת תורת המתורה. זה המקום של הבדיקה. על כן עיקר ההבחנה הוא בהכנעה וביטול החוכמה של האדם מחזיק מעצמו, כי החוכמה מאין תימצא. מאין סוף, זה לא שלך. ויסבול, אפילו אם קורה שאדם צריך לסבול חירופים וגידופים וביזיונות, יקבל אותם בלב טהור, ויקבל מאהבה. כי יש בזה הרבה חלישות הדעת. כולהי, אולי כל זה, אם הוא ינהג, אולי יתאר לבבו. אבל רגע, יש פסוק שאומר, ויקבע ליבו בדרכי השם. אז זה מסתדר. גם שם צריך להיות מצד אחד גבות הלב ועבודת השם, הכנעה רבה כלפי אדם אחר, יהודי אחר. בל יתייאש כלל כי השם יעזור. אבל אם האדם נופל, שלא יתייאש, הקדוש ברוך הוא יעזור לו, רק שיפנה אליו ויעשה תשובה. וכשמסתלקים אותם השגות, כשהאדם מתגאה על הציבור, מסתלקים ממנו המוחין. כל אותם ההישגים הרוחניים שאדם משיג מסתלקים ממנו, ומעונג שהיה לו העונג הרוחני הופך להיות נגע. כלומר שורש הנגעים באים בשל גאווה, של כעס. מה זה גאווה? איך הוא מעיז לדבר עליי ככה? מי זה? לשון הרע גמרנו. או אני לא מדבר ככה, הוא קצה לי משהו ואני כועס עליו. לא כשאני כועס עליו, אז אני כבר משפיל אותו ואני מרגיש שכאילו אני מעליו. אז איך הוא מעז? אותו רגע, כל מה שהיה לי, ההשגות שלי הלכו לי, והעונג הרוחני שהיה לי התחלף בנגע, בצרה. ולכן, זה הופך להיות דין קשה. ועכשיו, למה הדין הקשה הזה בא, רבותיי? אנחנו מפחדים מדינים, אנחנו מפחדים מדינים. אנחנו אומרים, אוי ואבוי, דינים, דינים, נכון? אנחנו לא במדרגה של רבי אלעזר ורבי שמעון בר יוחאי, שאמר, בואו, בואו, ייסורים, היה מזמין אותם. היה מגיע רב שבת, אמר להם, תלכו, עכשיו שבת. יוצא שבת, אומר, בואו, תחזרו, היה חולה כל הזמן. לא, זה מדרגה לא בשבילם. אבל, שכבר באים לנו ייסורים, אז מה אנחנו מיד אומרים? וואה, רק שילכו. חכה, תבין. אומר המערי, משום שהדין הקשה בא לגרש את הקליפות על ידי האיסורים. האיסורים הללו באו לעזור לך, כי איסורים מחפרים. תפקיד האיסורים הוא לעורר את האדם להיות בעל תשובה. ועדיין הוא אתה טהור, לכן יש לך איסורים. בגלל שאתה במהות טהור, כמו שאמרנו בשבוע שעבר, נגע הצרעת הוא לא פנימי, הוא כי יהיה בעור בשרו, הוא חיצוני. כמו שאומר אור החיים הקדוש, זה לא משהו פנימי עמוק, זה מבחוץ. לכן באים אליך איסורים כי אתה טהור, רק בחיצוניות שלך נפלה תומה, לכן אתה מתייסר כדי שהיא תלך ממך. וכשאינו מקבל באהבה, אני כופר באיסורים, מתגלים סימני התומה. איך מתגלים סימני התומה? בעצם זה שהוא כופר באיסורים, אז מה הוא עושה? הוא מגביר אותם עליו. כי מטרת האיסורים בסופו של דבר, שיודע ויחזור בתשובה. ואז הוא תמה, תמה יקרא. הוא מתמה. ובא בדרכים מקולקלים. אחת הדוגמאות הטובות ביותר, יש לנו בתנ"ך, ירובעם בן נבט. שבהתחלה היה לו רעיון יפה מאוד ברצון למלוך. אבל הידרדר, והחטיא את ישראל. וכמלכי הורדוס, מלך הורדוס, שאולי הייתה לו כוונה טובה, שיהיה שלטון של גר לפחות יהודי על יהודים. אבל מה יצא? שהרג את כל הסנהדרין, שהרג את כל משפחת החשמונאים, הרג את כל חכמי ישראל למעט בבא בן בוטא. לכן זה בא מצד הגאווה. הוא מחטיא את הרבים לפרוק כל תורה ומצוות. וכשמשיג על ידי קבלת האיסורים לב טהור, כשהאדם מקבל את האיסורים באהבה, ליבו נטהר כי עושה תשובה, אז הוא זוכה לחוכמה מאין תימצא. חוזר אליו הקדושה והטהרה כי עשה תשובה, וסובל חלישות דעת. למה? כי הוא מבין שהוא התגאה עד עכשיו. עכשיו יש לו פתאום חולשה של הדעת, פתאום מבין שהוא לא כל כך יודע, פתאום הוא לא כל כך משיג, ויהודי פשוט יותר טוב ממנו. ואז יש לו חלישות דעת נוספת, כי אז אומרים, תראה איך הוא מתנהג, שמשווים אותו כעבר, כולם מזלזלים בו. מה אומרים? כמו שנאמר על איוב. נו, מה אתה רוצה? אתה חולה כי חטאת. יש לך איסורים כי אתה פושע. זה מחליש את הדעת, זה תחושה לא טובה, מורידים אותך, גם זה ניסיון. זה חלק מקבלת האיסורים באהבה, כי זה כדי להביא אותך למקום הנכון, אומר המערים. אבל אם בתוך הלב שלו הוא מבין שזה לטובתו, ויוותר וליבו מלא אור וחיות אלוקות ושמחת מצווה, שמקבל בשמחה הכל, כי הוא מבין שזה על מנת כדי שיתאר ליבו באמת לאל עולם, אז מהירים החסדים של הדין שיש עליו, ונכנס בשלום ויוצא בשלום, אמן כן יהי רצון. אז האדם באמת נטהר. אבל תשימו לב, בהתחלה הוא מוסגר 7 ימים, נכון? 7 ימים. אחר כך בא הכהן לראות. אם לא פשע הנגע, אז תיארו הכהן. יש תהליך של התארות. אבל אם לא, עוד 7. נכון? צריך להישאר עוד 7. מה הרעיון הזה של 7-7? מתי אנחנו מלאים את התינוק? ביום השני. השמיני ימול בשר עורלתו. נכון? כי 7 ימים הללו למעשה, זה בניין קומה מחדש של האדם. נשמת האדם נבראה מתי? לפני הבריאה. כי מתחת לכיסא הכבוד. מתי האדם, הבשר נברא? ביום השישי. נכון? כשמחברים את שניהם, הוא היה אדם לנפש חיה. כלומר, מחדש. כי בשבת, האדם עמד ואמר, מזמור שיר ליום השבת. כלומר, אתה הפך להיות מה שנקרא אדם שלם. אדם ראוי. אומנם מחוץ לגן עדן, בגלל החטא לא ניכנס לזה, אבל יש דמות שלמה של שבוע, של בניין, של שלמות. לכן, 7 ימים הללו מחויבים מצד בדיקת השלמות שלו. שיהרהר, ביום הראשון נברא כך וכך, יום השני כך וכך, שלישי כך וכך, אני רק נבראתי בסוף. אז מה התגעיתי? אז מה החזקתי מעצמי? אז מה? יתוש קדם אותי, אבטיח קדם אותי, מלפפון ירוק קדם אותי, פלפל קדם אותי, אפילו חתיכת אבן הייתה לפניי. אז מה תפסתי? מה תפסתי ראש? על מה התגעיתי? וככה בחשבון הזה של כל יום זה אחר בתשובה. ועל ידי כך שכבר נטמע ונדמה רחמנה ליצלן והוא דומה לטמא, הוא נדחה, ילך אצל כהן, ועל ידי הראותו אל הכהן גורם למעלה שהאורות של החסד שמייצג הכהן הם למעשה יאירו בו מעצם קרבתו אל הכהן. אז שאת ספחת והבהרת שנאחזו בו בקדושה של יהודי, למעשה על ידי הכהן, על ידי הראותו אל הכהן, הוא גורם שהאורות הללו יחזרו למקומם. איזה אורות? של השאת, ספחת והתרה. ולכן, רק שנייה, הרי ברוך. לכן, אדם צריך לדעת שעל מנת להימנע מנגע הצרעת, והיום יש נגע הצרעת כזה. נגע הצרעת היום בימינו, הנגע של לשון הרע וחילות. הפגיעה שאנשים פוגעים זה בזה, ומלבינים פניהם של אנשים, זה נגע הצרעת של היום. ולכן אדם צריך מאוד להיזהר, משום שכשבאים אל הכהן, שזה מורה ההוראה, מורה ההלכה, אני חושב שאחד ממורי ההלכה הגדולים ביותר, שהוא לעם ישראל בנושא הזה, זה החפץ חיים. רבי ישראל מאיר מיראדי, בספרו החפץ חיים, שמירת הלשון. אדם חייב להשקיע זמן כדי ללמוד איך לא להיות נגוע בנגע. אתם יודעים, אני לא יודע, כולם מכירים או לא, אבל החפץ חיים לא הביא אחת הדעות החמורות בספרו על שמירת הלשון, שבו זו גמרא מפורשת שקט מספרי לשון הרע אינם רואות פני שכינה. הוא לא מביא את זה. ושאלו אותו פעם, זו גמרא מפורשת, למה לא הבאת אותה? אז הוא אומר, לא רציתי לצאת אל העם עם אמירה כל כך קשה. ולכן כל מי שמחפש את זה בספרו לא ימצא, אבל זו גמרא מפורשת. כלומר, קט מספרי לשון הרע אינם רואות פני שכינה, משמעות הדברים שהם אפילו לגיהנום לא נכנסים. כי כדי להיכנס לגיהנום צריך גזר דין של בית דין של מעלה. הם נדחים מכל וכל. ועד כמה צריך להקפיד להיזהר, כי לשון הרע יש אבק לשון הרע. יש לנו נגע צרעת עמוק עמוק. רק אין לנו כהן שיצביע. אז הוא בא אל הכהן, רבי ישראל מאיר הכהן מראדין. זהו, בפשוט. לבוא אליו. ללמוד את הספר, ללמוד את מה מותר, מה אסור, כדי לנצל מהנגע הזה. זה בדרך אגב, זה לא אומר המערית, זה אני אומר. לכן הדרך אותו אל הכהן גורם למעלה, שאותם האורות יחזרו למקומם, ויעד האדם מתחבר באהבת ישראל, ובהכנעה וביטול כאפר באמת, ונפשי כאפר, לכל תהיה. ובאמת היא. ואז כל השורשים של הדינים והחסדים חוזרים למקומם, ואז הכהן הוא זה שמטהר אותו. אנחנו לא נמשיך, אלא השורש הגדול הוא אהבת ישראל, רבותיי. אהבת ישראל, איך השיר הזה? אהבת ישראל בנשמה. אהבת ישראל בנשמה אומר, כמו שאתה אוהב את נשמתך, כך אתה צריך לאהוב כל יהודי. יבוא מישהו ויגיד, אבל כן, אני חוטא כלפי נשמתי גם כן. אבל אז נגיד לו דבר פשוט. שאתה מזיק לעצמך, אתה תיתן חשבון. מי יתיר לך להזיק לחברך? אין לזה מקום. כלומר, גם אם מצד אדם שמזלזל או פוגע בעצמו, אין לך רשות ודאי לפגוע באחרים. לכן האדם צריך לזכור ולעלות על דעתו שוב ושוב ושוב, שנגע הצרת הוא אך ורק בעוון לשון הרע ורכילות, וכדאי לבוא אל הכהן, רבי ישראל מאיר הכהן מרדים, בספרו שמירת הלשון, כדי להינצל מזה. עכשיו אנחנו עומדים מערב חג הפסח, ובוודאי ובוודאי שכולם מכירים שהחג, המילה פסח זה שתי מילים, פה וסח, כלומר מצווה לספר ביציאת מצרים. החשיבות שאנחנו באים אל חג הפסח, אל חג החירות, אנחנו צריכים לדעת שחג החירות הזה, חג החירות, הוא לא רק החירות מעבדות מצרים, אלא מהחיבור, מהקישור, מהדבקות אל מה שמייצג את מצרים. מה שמייצג את מצרים זה כפשוטו. מלך מצרים אומר מפורש, תכבד העבודה לאנשים, ועל ישעו בדרכי שקר. יצר רע אומר לאדם, אני אכביד עליו באלף ואחד ניסיונות, באלף ואחד דברים שירחיקו אותו מלעבוד באמת את מה שצריך. ואני אראה לו שכביכול כל מה שקשור בעבודת השם, כל מה שקשור בקיום תורה ומצוות, זה שקר, זה לא אמת, זה מכביד, זה לא מתאים, זה לא שייך. הכל אני אראה לו, כדי שהוא באמת לא יעשה אותו. לכן חובה עלינו לא רק לתאר את עצמנו מן החמץ הגשמי, כן, חמש מיני דגן שהחמיצו, אלא אנחנו צריכים לדאוג הרבה הרבה יותר לחמץ הפנימי. ולמה? כי מרוב הזמן והעמל שאנחנו משקיעים בחיפוש אחר החמץ הגשמי, לא נותר זמן לחמץ הרוחני. ואנחנו מגיעים לפסח, ואנחנו מצהריים. אנחנו, יש לנו נגע. איך אפשר לשבת בליל הסדר? אנחנו נגועים. אנחנו לא יכולים לאכול מן הקורבן. אדם תמה לא יכול לאכול בקורבן, שזה פסח שני. ואין לנו פסח שני היום. ואנחנו נשבים בליל הסדר. ואוכלים מן האפיקומן, זכר למקדש, זכר לקורבן פסח. לכן צריך להקדיש זמן בשבוע הקרוב. לפחות נראה כלפי שמיה, שאנחנו אמיתיים ורוצים להתאר מן הנגע. לפתוח את שמירת הלשון של הכהן, ולימוד הלכה אחת ביום. הלכה, לא הרבה, הלכה ביום. נתחיל, נתחיל להתאר, כשנגלה את ליבנו ברצוננו לפני הקדוש ברוך הוא, שאנחנו בדרכי טהרה. אבל מי שבא, מי שפועל, מי שרוצה להתאר, הוא מסיים בידו מן השמיים. ואז ממילא לא נמצא לא חמץ גשמי ולא חמץ רוחני. אני פעם רציתי לומר בדברי הארי הקדוש, מחדש, שמה שהארי הקדוש כתב, שכל מי שנזהר בחמץ בפסח, מובטח לו שלא יחטא כל השנה, זה בחמץ הרוחני. כי בחמץ הגשמי ודאי לנו שכל יהודי שאומר תורה ומצוות, עושה ככל אשר לאל ידו, שלא יהיה חמץ בפסח. זה לא הבעיה. אלא הבעיה שאנחנו רואים, שאפילו אנשים שמקפידים מאוד, על חמץ, שלא יהיה בפסח, ומחמירים בחומרות על חומרות על חומרות דברים אשר לא סיערו אבותיהם, ואם אבותיהם היו קמים היום מקבריהם, הם היו סומרות שערותיהם, מה קרה לצאצאיהם? והם לא היו באים לאכול אצלם בבית. לא היו מרשים להם לאכול אצלם בבית. אז לכן, החשש הגדול הוא מהחמץ הפנימי. החמץ של טהרת הלב. החמץ של לשון הרע, רכילות ושאר הדברים. שזה הזמן. כדי שנוכל באמת לזכות, להישב בסעודת ליל הסדר, עם כל אחד בביתו, ואם משיח לא יבוא, אז יהיה בביתו, ויהיה בעזרת השם, ומשיח יבוא, אז יהיה בירושלים עיר הקודש, תיבנה ותיכונן במהרה בימינו, אמן, כי הותרה טומאה בציבור, ובכולנו טמאים מותר להקריב בטומאה. לכן, בכל מקרה, נצטרך להיות טהורים, טהורים בלב. יהי רצון שנזכה כולנו לאכול מן הזבחים, אשר יעלו לרצון על מזבח השם, בירושלים, בבית המקדש, במהרה בימינו, אמן ואמן, שיהיה חג שמח וכשר, ובשורות טובות לנו ולכל עם ישראל, שבת שלום ומבורך.